אז אנחנו דיברנו, התחלנו לדבר על ההחלטה האם להמשיך להיפגש עם הבן אדם או לסיים את הקשר. דיברנו על כך שלקראת סוף הדייט הראשון כדאי שנסכם איתה מתי נחזור אליה. דיברנו על כך שצריך להיות יותר בטוח לומר לא מאשר לומר כן, כי כן אני מסכים לעוד פגישה, ולא אני בעצם אומר גמרנו לכל החיים. אני לא חושב שרצוי שבן אדם יאמר לא, ואז אחרי שבועיים יאמר בעצם אולי כן. בן אדם צריך לחשוב מראש ולהגיע למסקנות. כולנו יכולים לעשות טעויות, זה נכון, אבל אם לא ברור לי, אז נתקדם. לפעמים בן אדם לא יודע מה מפריע לו בדייט, אז אפשר ללכת על עוד דייט, לא קרה כלום. לפעמים בן אדם נפגש עם בחורה וכל הזמן משהו מפריע לו. אז פה יש שני גישות ואני לא יודע מה נכון. יש אומרים, כדאי שתבין מה מפריע לך, כי אולי תוכל לפתור את זה. אולי אתה תראה שזה נושא לא כל כך חשוב או אפשרי לשינוי. לדוגמה, לפעמים בחורה לא יודעת להתלבש בצורה טובה. בחורה לא יודעת לסדר את השיער שלה, בחורה לא יודעת להתאפר, בחורה לא יודעת לבחור בגדים. אתה מאוד נהנה ממנה, אתה מאוד נהנה מהקשר, אבל אתה מרגיש שאין לה טעם כל כך טוב בלייפות את עצמה. לא יקרה כלום אם במהלך החיים, אחרי שתהיו נשואים, אתה תלך לבחור בגדים איתה. זאת אומרת, על זה לא כדאי לבטל קשר. יכול להיות שאין לה טעם טוב, יכול להיות שיש לה טעם טוב, אבל הוא לא מתאים לטעם שלך. אז בסדר, לא קרה כלום. יכול להיות שאם נצביע על זה, אז נוכל גם לפנח שזה דבר לא כל כך קריטי במהלך החיים. יש גישה שאומרת, אם ברור לך שמשהו מפריע לך וזה לא זה, אז אל תבזבז עוד 4 פגישות להגיע להגדרה מה מפריע לך. ואני לא יודע מה צודק בין שני הגישות. זאת אומרת, אני חושב שיש אנשים ויש מקרים שזה צודק לגביהם, שאם בליבם זה כבר מוגדר שלא, אז בסדר, אז זה מוגדר שלא, אני לא אשתנה. וודאי שיש אנשים שאם הם יקחו את הזמן להגדיר לעצמם בעצם מה לא מתאים, אז יכול להיות שהם יצליחו להתגבר על זה. אני מאוד מאוד ממליץ שבמהלך הפגישות יהיה לבן אדם מישהו שהוא מתייעץ איתו. אני נחוויתי בדבר הזה כבר כמה פעמים שזכיתי לשדך אנשים עד האירוסין, היה מצוין, ואז הם שברו אירוסין או הרסו את הקשר בגלל שטויות, ממש שטויות, עד כדי כך שאנשים בעצמם הצטערו על זה שנים אחר מכן. הם הבינו שבעצם זה לא היה אמור לקרוא. הרבה פעמים האדם שבתוך מערבולת הרגשות של הפגישות קשה לו להכיר בעצמו את השטויות שהוא עושה. ניקח כמה דוגמאות. מאוד מצוי שאנשים עושים טעות חמורה, דהיינו אנשים סבורים שהם חייבים להסביר לצד השני מה לא בסדר בי. יש בנים ויש בנות שמאוד מאוד חשוב להם, אולי מתוך ישרות, אולי מתוך נקיפות מצפון, אולי מתוך דבר אחר, שהם באמת רוצים שהצד השני ישדר להם שהוא מקבל אותם למרות שהוא מבין את החסרונות שלהם, אבל מאוד מאוד חשוב להם לדאוג לכך שהצד השני יבין את הבעיות שלהם על בוריים. ואז אנשים נכנסים לאיזשהו מסע לשם שמיים להרוס את השידוך. אלה דברים שאנחנו רואים שוב ושוב ושוב, ששידוך הולך טוב, ואז הבן או הבת מתחילים לנסות לדאוג לכך שהצד השני יבין כמה לא כדאי לו להתארס איתי. זה נוסחה שחוזרת על עצמה, ושוב אני לא בא לדון מבחינה פסיכולוגית מה המניע לזה, אבל אם בן אדם יתייעץ עם מישהו שיש לו ניסיון, יכול להיות עם רב, יכול להיות עם קואוץ', יכול להיות כל מיני אנשים שיש להם קצת ניסיון בתחומים האלה, הם ישקפו לבן אדם מה אתה עושה, ושוב, אני ראיתי את זה כל כך הרבה פעמים שאנשים אמרו, אני אקח דוגמה קיצונית. חבר טוב מאוד שלי, שהיה לו בעיות בקיבה. מה זה בעיות בקיבה? העיכול שלו היה מה שקוראים עיכול אשכנזי קלאסי. יש לו קצת צרבת, יש לו קצת קלקולי קיבה, יש לו את הקשיים, אולי בסדר גודל של, אם הטווח הוא מ-1 עד 10, אז הוא 10. בסדר? אז יש אנשים שהקיבה שלהם היא לא משהו. בסדר? אז אולי הוא משקיע יותר זמן בעיסוקי קיבה מאנשים אחרים. אז מה? אז הוא נפגש עם בחורה והולך ממש טוב, ומגיע השלב שמתחילים לדבר ברצינות, והוא מושיב אותה ואומר, אני חייב לשתף אותך במשהו מאוד רציני שמשפיע על כל החיים שלי, שאת חייבת להבין את גודל העניין. והוא מתחיל לתת לה הרצאה שלמה על מערכת העיכול שלו, נותן לה מספר טלפון של הרופא האישי שלו, מתחיל להסביר לו על התזונה שלו, שהוא חייב לאכול פיתות טבעיות וקמח מלא וצריך להפחיד אותה. אז השידוך הגיע למצב של אירוסין, ואילו הוא היה שואל אדם הלכתי, תעזוב אדם עם ניסיון בשידוכים, אדם הלכתי, כמה הוא צריך לשתף את הבחורה, הוא היה מקבל הגדרה מאוד שונה ממה שהוא עשה. הפחיד אותה ברמה ששבועיים אחר כך היא עדיין מתקשרת אליי בהתלבטויות בגלל המצב של הקיבה שלו. חודשיים אחר כך היא עדיין מתייעצת עם רופאים להבין כמה זה ישפיע על כל החיים שלהם. למזלו הם בסוף התחתנו, היא הבינה שהוא עושה עסק ממשהו שהוא לא כל כך משנה לחיים. היה בחור שגם כן הגיע לאירוסין עם בחורה, ושוב הושיב אותה ואמר לה, אני חייב לשתף אותך במשהו מאוד רציני, קוראים לזה וריקוסל. מה זה וריקוסל? יש וריד שנמצא באזור האשכים, שאצל 20% מהאוכלוסייה הוא מתנפח. וריקוסל זה שהווריד הזה מתחיל להיות יותר גדול ולהתחמם. עכשיו, דבר שנמצא ב-20% מהאוכלוסייה, אז כנראה שהוא לא כל כך מסוכן. זאת אומרת, יושבים פה כמה אנשים, מתוכנו לפחות 3 יש להם את זה, בסדר? אז זה לא כל כך מסוכן. אז זה נכון שאחרי שהוא הודיע לה, והיא הלכה בבדקה את זה רפואית, והיא שמעה שבטווח החוק זה יכול להשפיע על הפוריות של הגבר, אז היא מאוד נלחצה והלכה להתייעץ עם הרבה רופאים, האם שווה לה להתארס איתו. והוא כמעט פוצץ את השידוך שבסוף זו אשתו עד היום. אבל מה היה קורה לו היה עושה קצת שיעורי בית מראש? מה היה קורה אם הוא היה שואל שאלה הלכתית? מה אני אמור לומר? אולי תגיע עם הנתון הזה? אתה רוצה לומר לה מצוין, אתה חושב שהלכתית אתה צריך לומר לה אין בעיה, אתה רוצה להיות ישר איתה, אני מכבד את זה, כל הכבוד, תהיה ישר איתה, אבל תגיע עם הנתון הזה, יש לה 5 אחים, רוב הסיכויים של אחד מהם יש את זה, רק תדעי את זה, אני מדבר איתך על משהו ש20% מהאוכלוסייה יש לו את זה. אז שוב, אני לא נכנס לגדר הלכתי, האם הוא היה אמור לומר, לא היה אמור לומר, יש גם דרך לומר. היה בחור שהיה לו סכרת, כל בחורה שהציעו לו מיד אמר תאמרו לה שיש לי סכרת. אז בחורה אומרת יש לי 4 הצעות, אחד עם סכרת, למה לי? להתראות, לא צריך להיפגש. היה מגיע לדייט ראשון, היה מושיב את הבחורה ומתחיל לומר לה, תביני, אני רוצה שתביני מה זה סכרת. סוף סוף הוא הלך ושאל שאלה הלכתית, אמרו לו, אתה לא נותן לבחורה תמונה אמיתית. אם על הפגישה הראשונה אתה מפיל עליה את התיק הזה, אז היא אומרת לעצמה, למה לי? יש עוד בחורים בשוק. מה היה קורה אם היית נפגשת 3 פגישות? הייתה מכירה אותך קצת. אחרי שהיא רואה ויש כימיה והכל הולך, אחר כך אתה אומר לה, אני רוצה שתדעי, יש לי סכרת. עכשיו הבחורה יכולה לבדוק ולבחון, יש את הצד האחד של הבחור שאני התחלתי להכיר, יש את הצד השני, יש לו את הבעיה הזו של סכרת. כן, סכרת הרבה פעמים זה תורשתי. שווה לי? לא שווה לי. היא יכולה לבחון את זה. נתת לה תמונה מלאה. כשבן אדם יש לו עם מי להתייעץ הלכתית, עם מי להתייעץ מעשית, הרבה פעמים זה יכול להציל אותו משטויות. ואחרי כל כך הרבה פעמים שראיתי שאנשים הרסו לעצמם שידוכים שגם הגיעו עד אירוסין, אני היום, יש לי כלל כשאני מראיין מישהו, אני שואל אותו, יש לך עם מי להתייעץ? אם התשובה היא לא, אני אומר, תחזור אליי כשיש לך, כי לא שווה לי. כל כך הרבה שידוכים הגיעו לאירוסין והתפוצצו על שטויות, שאני כבר אומר, תעזור. למה להשקיע את כל המאמץ אם הבן אדם בסוף עלול לעשות שטויות ולהרוס את זה לעצמו? קודם כל שיערך נכון שהוא יכול להצליח. בן אדם שרואה שהוא כבר נפגש 4 שנים, 5 שנים, 6 שנים והוא לא מצליח, מאוד מומלץ שהוא יעצור ויקח קוטש או איזשהו מנחה שיעזור לו. כי אם בן אדם רואה שלמעשה הוא לא עובר איזשהו מחסום, כדאי לגלות מהו ולפתור אותו. זו יצאה שקיבלתי בעצמי כשהייתי בשלבי הפגישות, ושמעתי מהמון אנשים שנעזרו בעצה הזו והתחתנו. אז זאת אומרת, חברים שלי ממרכז הרב, אנשים במכון מאיר, בן אדם רואה שעובר תקופה והוא לא מצליח לפרוץ את הדבר, אז כדאי שהוא ייקח את הזמן ויאמר, רגע, אולי אפשר לתת לי כלים שיעזרו לי. אז הייתי רוצה להאמין שהלימוד שלנו פה יפתור לכולם את כל העניינים. אבל ריאלית, רוב האנשים יש להם בחיים האישיים שלהם נקודות ספציפיות שכדאי להם לפתור אותם כדי להתקדם לחתונה. זה לא בושה, זה כלל שהרבה אנשים אומרים. רגע, אתה ראית שבוע 4-5 שנים, ראית שאתה לא מצליח, בסדר, בוא נקנה כלים כדי להצליח. מה קרה? אנחנו לא הולכים לשיעורים, אנחנו לא לומדים, אין מציאות שיש עוד כלים שיעזרו לנו, כדאי. זה לא צריך להתבייש, אף אחד לא צריך לדעת מזה, אם אתה מתבייש מזה, אבל תעשה את זה. זאת אומרת, יותר שווה מנחיות רבה כל החיים. בוא נבדוק, נחכים ונתקדם. יש כלים שהרבה פעמים האדם בעצמו לא רואה. הבן אדם קרוב, אדם קרוב אצל עצמו, הגמרא אומרת, זה הטבע שלנו. אז אנחנו תמיד רואים מהזווית שלנו, אבל יכול להיות שמישהו אחר יראה ויסדר לנו ויעזור לנו ונוכל להתקדם. זה מאוד מאוד כדאי. ושוב אני אומר, הניסיון מוכיח שאנשים כן הצליחו, הצליחו בגדול, וזה לא, זה לא סוף העולם, זה ההפך, זה תחילת העולם, זה מאוד מאוד מומלץ. אז אנחנו מגיעים לסוף הפגישה הראשונה, אנחנו צריכים לבחון כן או לא. כן זה אומר אני מתקדם לפגישה אחת, לא התחייבתי לחיים. לא זה אומר סגרנו לכל החיים להתראות, שלום. זה נכון שיש לי חבר שהציעו לו את אותה בחורה, 3 פעמים הוא התחיל וסיים איתה, ובפעם הרביעית התחתן איתה. אנחנו לא רוצים להיות החבר הזה. הוא הגיע לגיל 40 כשפגש אותה בפעם הרביעית, סוף סוף שכנעו אותו לפגש אותה. אנחנו היינו בקהילה מאוד מאוד קטנה ב-Lower East Side במנהטן למטה, היה קהילה קטנה, כולם מכירו את כל הרווקים והרווקות, אז זה היה מאוד טבעי שמדי פעם למישהו יהיה את הרעיון להציע לא אותה ולא אותו. אז הם נפגשו פעם אחת כשהם היו בני 22, הוא אמר לא. נפגשו שוב כשהוא היה בן 27-28, היא אמרה לא. נפגשו שוב כשהוא היה בן 34, וכשהוא היה בן 40, התחתנו. אנחנו לא רוצים להיות שם, אני לא יודע, יכול להיות שהם היו צריכים לעבור את ההתבשלות, ההתפתחות הזו כדי להתאים בגיל 40, אין לי מושג. אבל למעשה מאוד מאוד רצוי שבן אדם יחשוב על הדברים, ואם צריך לוקחים עוד פגישה, לא להיבהל מאוד פגישה. כן זה כן עוד פגישה, כן זה לא כן לנצח. לא זה לא לנצח. אז אנחנו בוחנים את הדברים, מתקשרים לבחורה, תהיו גבר, כמו שאמרתי פעם שעברה, אתה אמור להציב ראשון, אני מעוניין. אל תתחילו את השיחה, טוב, מה נראה לך? לא, תאמר אתה, כן, אתה בא ואתה אומר, נהניתי, היה מאוד נחמד להכיר אותך ואני אשמח להמשיך. אם אתה מנהל שיחה של 5 דקות, כשאתה מתקשר בלי לומר אני מעוניין להמשיך, היא כל הזמן בעצבים. זאת אומרת, היא לא יודעת לאיזה כיוון אתה הולך, מה אתה מורח את השיחה. תתחיל את השיחה ותניח את התא, החלטת שכן תאמר כן. יש אנשים שאומרים אני אראה איך השיחה תלך, אני חושב שזה שקר, זה לא הולך ככה. היה לך דייט איתה, ביליתם שעתיים יחד, אם יש לך מספיק ספק של כן, תלך על עוד דייט, אז תאמר כן. אז אתה מתקשר ואתה אומר שלום, אני מאוד מאוד נהניתי להכיר אותך, אני אשמח להמשיך, עכשיו תגלגל את השיחה. מה אנחנו רוצים לעשות? הטבע של האדם זה להיות מאוד מאוד גברי. אני מאוד מעוניין להמשיך, מה דעתך? בום. זה לא הולך ככה אישה. אישה צריכה לפטפט, אישה צריכה לדבר, אנחנו צריכים לדבר על כל דבר חוץ מהנושא, אחר כך נגיע לנושא. אז, אבל קודם כל תניח את דעתה. שוב, לא דרך אס-אמס. אני מעוניין. מתי אני יכול להתקשר? לא. אמרנו, עוד תאמר בסוף הדייט, עוד תאמר בשיחה. בדקה, שתיים הראשונות של השיחה, תעלה את זה. השיחות מתנהלות בינינו. עכשיו יש דבר שקוראים לו שקר. נכון? אתם מכירים שהקדוש ברוך הוא ברא העולם, ברא בעולם דבר שנקרא שקר. אנחנו הרבה פעמים מתפתים ללכת אחרי השקר. אחד השקרים הגדולים שיכולים לקרוא במצב של פגישות, זה קשר שהוא לא פנים אל פנים. אנשים עושים טעות חמורה בדור שלנו, הם חושבים שהם מבלים זמן יחד בטלפון. זה לא נכון. עכשיו אני אצייר בפניכם שיחה. אתה מתקשר לבחורה, ואתה אומר לה, היה כיף להכיר אותך. היא באמצע לסדר את הציפורניים שלה. כן, היה כיף מאוד להכיר אותך גם. אתה מתחיל לדבר איתה על הדייט, והיא מסתכלת על הציפורניים, כן, אתה צודק. אתה יושב בצד השני של השיחה, אתה מתלהב, הולך טוב, נכון? והיא אפילו לא יודעת על מה אתה מדבר. טוב, אתה ממשיך, והיא פותחת את המחשב. ואתם מנהלים שיחה, כן? ואתה מרצה לה את כל האמונות ודעות שלך, והיא מקשיבה, וכן, וואו, באמת? איפה היא? איפה אתה? סגרת מלות פגישה, מבחינתה סגור, בסדר. האם היא איתך? האם אתה איתה? האם אתה בכלל יודע מה היא חושבת? כשיש דייט פנים אל פנים, אתה מדבר עם הבן אדם, אתה מבין מה הבן אדם חושב. השפת גוף מדברת איתנו, אתה באמת רואה את הבן אדם. אל תשלו את עצמכם. אני ראיתי זוגות שהתחתנו על סמך דייטים שקרו דרך האינטרנט, דרך הטלפון, והפיצוצים שקרו אחר כך היו על הדברים הכי יסודיים בקשר. היו על עקרונות, על אמונות ודעות, על דברים שהיו צריכים להיות מאוד מאוד ברורים בדייט. וברור לי, אני, אתם לא צריכים להסכים איתי, אבל לדעתי הסיבה שהקשר התקדם והדברים האמיתיים לא באו לידי ביטוי עד שהם חיו באותו בית, היה בגלל שהם לא בילו זמן פנים אל פנים. אנשים יכולים להשלות את עצמם ולהרגיש שקשר התקדם בדייט בטלפון, זה לא נכון. עכשיו תשאלו אותי מה לגבי סקייפ, אני לא יודע. אני מאמין שזה לא אותו דבר. אני מאמין שסקייפ זה עדיין לא טבעי. אין כמו לשבת מול הבן אדם. אבל אני לא מספיק חכם לומר לכם שיש לי ניסיון עם זה. יש זוגות שאין להם ברירה שהם צריכים לפתח קשר במרחקים, אבל צריך לדעת שזה לא אמיתי. שעיקר הקשר נבנה בזמנים פנים אל פנים. אני ממליץ, גם אם אתה צריך לעלות על אוטובוס, להגיע למקום העבודה שלה, לבלות את הדייט של חצי שעה ולחזור על אוטובוס חזור, תעשה את זה. כי החצי שעה הזו שווה יותר מחצי שעה בטלפון. אתה מדבר עם הבן אדם, אתה רואה את הבן אדם. לנסות לנהל קשר טלפוני זה לא אמיתי. ובגלל זה אני אומר, לא לבלות את הזמן ב-SMS'ים, לא לבלות את הזמן בטלפון, תעלה על אוטובוס, תראו את הפנים אל פנים. אתה מוכן להשקיע את השעתיים האלה? תשקיע אותם בפנים אל פנים. אנשים בין הדייטים מבלים זמן על הטלפון. הדבר הזה הוא מאוד הרסני. א', זה לא אמיתי. ב', אתה לא מרוכז. אתה לא מרוכז בחיים. אם, כפי שדיברנו פעם שעברה, אם אני הולך על דייט, ולמחרת אני על הטלפון, ובערב אני שוב על הטלפון, ובבוקר אחרי אני שוב על דייט, לא חייתי בין הדייטים. אני לא עצמי. אני כבר מבולבל. אני כל החיים איתה. זה לא יכול להיות ככה. אני צריך את הדייט, אני צריך לחזור לחיים. אני צריך לחזור לדייט, אני צריך לחזור לחיים. איך שהקשר מתקדם, יהיה לי יותר דייט ופחות חיים. אבל אם אני על ההתחלה עסוק בדייט כל הזמן ולא בחיים, אז אני כבר לא חי. אז אני מתחיל לדבר על חיים תיאורטיים. אני לא עצמי. הדייט לא יכול לכבוש את החיים שלי. עכשיו, סתם כלי שעוזר לנו בחיים. אתה יושב ללמוד דף גמרא. אתה באמצע ללמוד והראש שלך חוזר לדייט של אתמול בלילה. אז הדף פתוח והראש בדייט. אין בעיה. לגיטימי, נורמלי. מה עושים? לוקחים דף. מתחילים לרשום. מה המחשבות שלי? מה אני חושב? זה כלי תמיד כשלומדים. אם הראש מתחיל להתנייד, אני משתדל. אתם רואים את הדף הזה? זה הדף שהיה איתי כשלמדתי גמרא הבוקר. Okay, אז יש לי רשימה של דברים שעלו לי בראש תוך כדי שאני לומד, אני רוצה להתרכז בלימוד, אז אני רושם את הנושאים, עכשיו אני יכול לפנות את הראש ולחזור לגמרא. בן אדם רואה שהראש שלו עסוק בדייט, תעצור, תאמר לשם ייחוד, אני עכשיו עסוק במצווה, לחשוב על הדייט. אוקיי, מה יש לי לחשוב על הדייט? לחשוב, נגיע למסקנות, נרשום מה שאני צריך לרשום, אם יש נושאים שאני עוד רוצה לברר, אפשר לחזור ללמוד. אי אפשר להיות כל החיים עסוק בזה. זה נכון שכשקשר מתקדם, אז זה טבעי שהראש שלי כל הזמן שם. אבל רק פגשתי אותה פעם אחת, על כל בחורה אני מתלהב ברמה שאני לא יכול לחזור לחיים. צריך איזשהו איזון בבניית קשרים. מאוד מצוי שאחרי שבן אדם אומר לא לבחורה, הראש שלו מיד חוזר אליה. ויכול להיות שבן אדם מאוד מאוד ברור לו למה התשובה הייתה לא, למה אנחנו לא מתאימים. ועדיין, פתאום הוא מוצא שהוא כל הזמן חושב עליה. זה נורמלי וזה טבעי. ורבותיי הסבירו לי ככה, שכשאני מול הבחורה, אז מאוד חי אצלי השאלה האמיתית, זה מתאים או זה לא מתאים, ואז אני יכול לחדד אצלי למה זה לא מתאים, ואני יכול לומר לא. ברגע שאמרתי לא, כל הסיבות ללא הן כבר לא רלוונטיות, כי אמרתי לא. אז אותם אני שוכח. מה נשאר לי בראש? כל הדברים החיוביים. אז ממילא אני מנסה להתקדם, אני סוגר קשר עם הבחורה הבאה, והראש שלי חוזר לבחורה הקודמת. כי באמת היו דברים חיוביים, היו סיבות שהתלבטתי עליה. אני יכול לומר לכם על עצמי. הייתה בחורה שנפגשתי איתה, שהייתה גאון. הייתה גאון ברמה שאני הרגשתי שאני אהיה נמלה לידה, ואחרי כמה דייטים אמרתי לה, אני לא יכול להמשיך, אני לא יכול לחיות עם בן אדם שאני ארגיש נמלה לידו. לא יכול, אז היא מאוד התלהבה עליי. והיא רדפה אותי שנים. וכל פעם שאני הייתי מסיים קשר עם בחורה, ידעתי שהולך להיות לי הסדר הזה. אני סיימתי קשר, אני רוצה לחזור לגמרא. אני יושב מול הגמרא, אני מתחיל לשאול את עצמי, אולי אני אחזור לה היא. הרי היא רודפת לך, היא רוצה שנתרתן. היה לי סדר קבוע, זה נפח להיות ממש טקס. הייתי קם מהגמרא, הולך לגג של מרכז הרב, והיה שם גג שיכלו לטייל עליו. הייתי הולך הלוך ושוב ועושה חזרה, למה אנחנו לא מתאימים? מיישב את זה בנפשי, חוזר לגמרא. זאת אומרת, הייתי כל פעם צריך לעשות את אותו דבר מחדש. כל פעם, זה קצת תימה איך השכל שלנו עובד, איך הרגש שלנו עובד. סיימתי איתה, פרסיתי חזרה, הייתי, הגעתי אולי ל-20 פעם שחזרתי על אותו היגיון, למה זה לא מתאים. אבל הייתי צריך לעשות את זה כל פעם מחדש. כל פעם שסגרתי קשר, בליבי היה מתעורר המחשבה, רגע, אולי אני אחזור אליה, אוקיי, נעצור את רימה, נעשה חזרה שוב. ידעתי את כל התהליך בעל פה, אבל הייתי צריך לחזור אליו. הייתי הולך את הגג הלוך ושוב, אני לא זוכר אם הייתי צריך את הפעם השלישית, סידרתי בראש שלי למה זה לא מתאים, יכולתי לחזור ללמוד. אבל בנפשי, כל פעם מחדש זה היה חוזר. אז בסדר, אז מתמודדים עם זה, מסדרים את המחשבות, סוגרים את זה, מתקדמים עם החיים. אז יכול להיות שנגיע למסקנה שהתשובה היא לא. אני לא כל כך מאמין בלומר לא אחרי דייט ראשון. זאת אומרת, זה נדיר שזה היה כל כך גרוע שיש היגיון לומר לא על הדייט הראשון. זה נדיר. אם אתה מוצא את עצמך אומר לא מהר מאוד והרבה פעמים אחרי הדייט הראשון, אולי כדאי לבדוק את עצמך, או לבדוק האם אתה מסביר טוב לשדכנים, או לבדוק האם אתה באמת כל כך צודק בהבנה שלך של הבן אדם שעומד מולך כדי לענות את הלא. ויש פה עוד יסוד. אם אתה פוגש בחורה שהיא בת 18, 19, 20, אז לרוב בדייט הראשון אתה מכיר את הבן אדם. אם אתה פוגש בחורה שהיא בת 22, 23, 24, אתה לרוב פוגש בחורה שכבר נפגשה עם כמה בחורים, לא אחד ולא שתיים, והיא כבר קיבלה את הלא על הדייט הראשון מהרבה בחורים. ורוב הבנות אחרי גיל 22 שכבר חוו את הלא הזה אחרי הדייט הראשון ומאוד נפגעו מזה, בצדק או לא בצדק, אבל זה המציאות, לא ייפתחו בדייט הראשון. זאת אומרת, בעיניי, אני תמיד עשיתי שיקול כזה, אם אני יוצא עם בחורה מעל לגיל 22, הדייט הראשון הוא רק היחי תמצא כדי להגיע לדייט השני. זאת אומרת, אני לא כל כך מחזיק מהדייט הראשון כשהבחורה היא מעל לגיל 22, כי מבחינתה רוב הדייט הראשון היא מחפשת איזשהו איזון בין לספר על עצמה ללהגן על עצמה, כי היא יודעת שלפחות 50% מהבחורים כבר אמרו לה לא על הדייט הראשון. אז אתה לא כל כך פוגש את הבן אדם. ואני אישית, הטקטיקה שלי הייתה עם בחורה מעל לגיל 22, שאם רק היה הווה אמינה, אז בסוף הדייט הראשון מיד הייתי אומר לה, אני מעוניין בעוד דייט. אז היא עוזבת בעננים. וואו, אוקיי. עכשיו היא פתוחה לדייט השני. בדייט השני אני מתחיל להכיר את הבן אדם. הרבה פעמים היא לא יכולה להיפתח. כל כך הרבה פעמים היא חטפה את הלא על הדייט הראשון. אני לא חושב שזה נכון אפילו לשפוט את הבן אדם על הדייט הראשון. יש דברים שבסדר, זה ברור. אני יכול לומר לכם, אמרתי, נפגשתי למעלה מ-50 בנות, אני לא חושב שהגעתי ל-10 בנות, אני לא יודע אם הגעתי ל-5 בנות, 5 בנות, שאמרתי להם לא על הדייט הראשון. אני לא יודע אם היו 5 מתוך למעלה מ-50. כי אתה מכיר שאתה, יש דברים שאתה מבין, יש דברים שאתה לא מבין, אז אתה לוקח את הזמן, לאן אתה מהר? כולנו מהרים להתחתן. לא אני, בסדר. אבל אני צריך להתחשמן, יכול להיות שאשתי תקשיב לזה יום מנעים. אבל צריך לגשת לדייטים עם סבלנות ועם הידיעה שאני לאו דווקא מבין אותה. יכול להיות שאני חשבתי שהיא אמרה משהו, לא צריך למהר להגיע למסקנות. צריך לקחת את הזמן להבין את הצד השני. אם יש נקודות שנראות לי לא מתאימות, אם זה לא 100% ברור, לא קרה כלום, אם ניקח עוד דייט או שניים ונברר. יש אמירה ביידיש, לפעמים בן אדם חושב שהוא בורח ממשהו והוא בורח למשהו, לפעמים בן אדם חושב שהוא בורח למשהו והוא בעצם בורח ממשהו. לפעמים הבן אדם בורח לדייט הבא עם בחורה הבאה, כשבעצם הבחורה הזו אולי מאוד התאימה לו. רגע, אז יש לך סימן שאלה, תברר אותו. אני תמיד אומר, שאלה זה לא מסקנה. גם בגישה לאמונה, הרבה פעמים אנשים חושבים, יש לי שאלה. טוב, כל הכבוד, צריך להיות לך שאלות. לא, 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 יש לי שאלה. אוקיי, אז יש לך שאלה. אתה לא מבין, יש לי שאלה חשובה, ובגלל זה אני כבר לא מאמין. סליחה, זה שיש לך שאלה זה לא מסקנה. שאלה זה דבר שצריך לברר אותו. שאלה זה לא הוכחה. שאלה, כל הכבוד, לכולם אמורים להיות שאלות. אם אין לך שאלות, אתה לא חושב. אתה חושב, אז יש לך שאלות. תברר את השאלות. אותו דבר בדייט, זה לא כל כך חכם לדעתי להגיע למסקנות מתוך שאלות. יש שאלות, בוא נברר אותן, בוא ניקח עוד דייט, בוא ניקח עוד שני דייט, ניקח את הזמן, לאט לאט נכיר. למהר ולחשוב שאני משיג משהו, יכול להיות שאני בורח מהבחורה המצוינת לבחורה שמי יודע, כן, לא, אולי עכשיו התחלתי איתה, בוא נברר אם זו המיועדת. אז סיימנו דייט ראשון ואולי הגענו למסקנה שהתשובה היא לא. אני אומר, זה אמור להיות נדיר, אבל יכול להיות, אם לא אחרי הפגישה הראשונה, אחרי השנייה, אם לא השנייה, השלישית, הגענו למסקנה שלא. איך אומרים לא? אז יש ציבורים שבהם מאוד מקובל לעבוד דרך שדכן. בסדר? זה מקל עליכם. בציבור הדתי-לאומי בארץ, מאוד מקובל שהשיח הוא ישיר, בין הבן לבת. אז אנחנו דיברנו פעם קודמת, שזה לא לגיטימי לשתוק ולהתקדם עם החיים ולשכוח מהבחורה ולתת לה להבין מעצמה שהקשר הזה יסתיים. זה לא לגיטימי. יכול להיות שיש לו עוד הצעות, וזה לא הוגן וזה לא אנושי. צריך להתקשר, וכמו שאמרתי, תהיה גבר, תדבר איתה. עכשיו, בשיח הזה אנחנו חוזרים ליסוד שדיברנו עליו פעם קודמת. אני לא בא לשפוט אותה. יש לי שאלה אחת, האם הקשר הזה מתאים או לא. אם הגעתי למסקנה שהקשר לא מתאים, אז אני עכשיו בא להיפרד ממנה, אין שום עניין, אין שום הצדקה לפגוע בה. אני לא בא לומר לה שהיא לא בסדר בנקודות מסוימות. אין לי שום זכות לזה. תוכיח את עמיתך, כתוב בדור שלנו אין מי שיודע לתת תוכחה. אני ודאי לא האדם שראוי לתת לתוכחה מתוך הפגישות וההיכרויות שלי איתה, מה אני יודע? וגם אם נפגשתי איתה 40 פעמים, אין לי זכות להוכיח אותה. אתה באמת חושב שיש נקודה שהיא תרוויח ממנה? תברר מי הרבנית שלה, תדבר איתה, תן לה לברר אם לתת לה את הטיפ הזה או לא. אבל אסור לפגוע מה. יש אנשים שנפגעו ולא הצליחו לשקם את עצמם ולא יכלו להתחתן אחרי זה. גם בנים וגם בנות. כי גברים, אני אומר לכם, אל תיתנו לזה לקרוא לכם. בן אדם צריך להיות מספיק חסין, לא לתת לבן אדם לפרק אותו. ואם בן אדם מרגיש שהוא נשרט, אז הולך לקבל עזרה. לא לתת לשקעים לחדור ללב לרמה שבן אדם כבר לא מסוגל להיפגש שוב. לא. אין לאף אדם זכות לפרק אותנו. אבל תאמינו לי שבקשר הזה הבן אדם חושף חלקים של הנפש שבאמת אפשר לפגוע בו. זאת אומרת, התקוות של האדם והרצונות של האדם שבאות לידי ביטוי בקשר, הם ודאי מקום שאם אנחנו לא נהיה זהירים בלשוננו, אפשר לפגוע בבן אדם עד עמקי נשמתו, ואסור. אסור. הבחורה הזאת צריכה לצאת מהקשר בינינו מחוזקת. היא צריכה לצאת עם אופטימיות לקראת הבחור הבא, שבעזרת שם היא תתחתן איתו ותבנה בית איתו. אז איך אני נפרד ממנה? אני נפרד בנימה אופטימית. אני בא ואני אומר, תשמעי, אני מאוד נהניתי להכיר אותך. אני חושב שאני מאוד הרווחתי מהכירות בינינו. אני מרגיש שאנחנו לא מתאימים להיות בעל ואישה, אבל אני בהחלט אנסה לחשוב, אולי יש לי הצעה שמתאימה לך. אני באמת מעריך את הזמן שבדינו יחד. אם היה קשר ארוך, אז צריך גם לקחת זמן שהיא תתיישב עם הלא. נפגשתי עם בחורה הרבה מאוד פגישות, והגעתי למסקנה שזה לא. אמרו לי, רבותיי, אתה צריך לשבת איתה עד שהיא תרגיש נוח עם הלא שלך. אמרתי, יש לזה גבול? אמרו לי, אין לזה גבול. היא צריכה לצאת מהקשר איתך מוכנה לי להמשיך. אתה צריך לשבת איתה עד שהיא תתיישב עם זה. מה שלא אמרו לי בזמנו זה שזה לא משנה כמה היא תשאל אותך למה לא, אל תעיז לומר מילה שהיא לא בסדר. לא אמרו לי את זה, ואני הייתי חדש בכל הסיפור. אז ישבנו בשערי צדק ואמרתי לה שהיא עבדה לא רחוק משערי צדק. אמרתי לה שאני חושב שאנחנו לא מתאימים, חושב שהקשר צריך לסיים אותו, והיא חשבה שהקשר מאוד התאים, אז היא הפצירה בי, והשיחה הלכה מ-10 בלילה ל-11, מ-11 ל-12 ירדנו למיון, מ-12 ל-1, מ-1 ל-2, מ-2 ל-3, מ-3 ל-4, רבותיי אמרו, אל תעזוב עד שהיא מיושבת. אז אני לא עזבתי, והיא ממשיכה לשאול, ואני מנסה לענות, והשיחה הלכה עד 4:30, 5 לפנות בוקר, ואנחנו יושבים במיון. אני לא בורח, זאת אומרת, היא צריכה להיות רגועה, להמשיך עם החיים. השיחה הסתיימה בדיוק בחצי שעה לפני נץ, כשאין אוטובוסים. אני עוד זוכר את זה. אבל בסדר, מה אני אעשה? היה לו קשר של איזה 20 ומשהו דייטים, שהיה קשר מספיק כבד, שהיא חשבה שאנחנו אמורים להתחתן, אני חשבתי שלא, לקח לי הרבה זמן להגיע למסקנה הזו, אז עכשיו אני בורח, פגע וברח, להתראות, שלום. לא מתאים להתראות, תסתדרים החיים, שלום. לא. אז לקחתי את הזמן עד שהיא הייתה שלמה עם זה. עכשיו, אני בא להדגים כמה אנחנו צריכים להתחשב, לדאוג לכך שאני מנחית את הבן אדם השני. זה מנחית לא למנשון נחות קומה, אלא מנשון לנחות. שהבן אדם לא ייפול על הפנים. זאת אומרת, אני רוצה להיפרד מהבן אדם האחר. אנחנו לא אמורים להיות אויבים לכל החיים. אנחנו אומרים להיות במצב שאני מאחל לך הצלחה, אני אנסה לעזור לך. אין עניין רע בינינו, יש עניין שהגענו למסקנה שאנחנו לא מתאימים. אין שום סיבה שאני לא אמשיך להציע לעצות, והיא תמשיך להציע לעצות. אנחנו לא נמשיך קשר, אבל אנחנו לא עכשיו, אנחנו לא אויבים. זאת אומרת, היה קשר, הגענו למסקנה שלא, אז לא. אחי הגדול פעם אמר לי אמירה שהיא מאוד חשובה, כגישה לקשרים או לקשר, כשבן אדם מפתח קשר, אם צד אחד אומר לא, זה אומר שזה לא התאים. זה שהיא אמרה את הלא, זה אומר שהיא גילתה את זה לפניך, חסכה לך את הזמן. זאת אומרת, לפעמים בן אדם שבור, היא אמרה לא ואני חושב כן, אז מה אני אעשה? אז קודם כל, מי אמר לך לקבל את הלא? זכותך לומר, אני חושב שהקשר מאוד מתאים, מה דעתך שננסה עוד כמה פגישות? יכול שהיא תאמר לך לא, אבל מותר לך לנסות. זאת אומרת, תהיה מוכן ללא. אבל אתה יכול לומר, אני דווקא חשבת שמאוד מתאים, ואם את פתוחה לזה, אני כן אשמח להיפגש. היא אומרת, לא, לא. עכשיו, יש פה שני דברים, דבר והיפוכו. מצד אחד, ברגע שסגרתם קשר, תתקדם עם החיים. אבל זה גם לגיטימי לומר, אם את פתוחה לזה, אני לא סגרתי את הקשר הזה. אם את תחשבי שוב שזה מתאים, בכבוד. אבל מבחינתך, תתקדם עם החיים. תסגור, תשאיר מאחוריך. אי אפשר לרדוף, זה מה שאמרנו פעם שעברה. כמו שכשמאמרים, לא מאמרים על סוס אחד ואומרים, זהו, כל הכסף שלי על הסוס הזה, ככה בכל החיים. יעקב אבינו לימד אותנו, והיחץ. הוא מחלק את המחנה לשתי מחנות, בן אדם לא שם את כל הכיוון שלו על דבר אחד. חשבתי שהיא מיועדת, חשבתי שזה הולך לקראת חתונה, לא הצליח, אני מקפל, אני מתיישב בדעתי, אני נערך מחדש, אני ממשיך להיפגש ואני מתחתן. אני לא אומר זהו, פגשתי וזה היה אמור להיות ואין כמוה. כבר ראיתי אנשים שעשו את זה לעצמם, הגיעו למסקנה, פגשתי את המושלמת והכל היה מצוין וכמוה אני לא פוגש ואני לא אפגש ולהתראות, זהו, הלך עליי החיים. לא נכון, לא נכון. גם בן אדם שהתחתן והיה לו אשת נעורים והכל היה מצוין ובסוף חס וחלילה היא נפטרה, הוא צריך לבנות את החיים מחדש. אז הוא מוצא אישה חדשה והוא בונה חיים חדשים, מתקדמים עם החיים. אסור לתת לחיים לקבור אותנו, אנחנו צריכים להתגבר, להתקדם ולבנות. חשבת שהיא המיועדת, או שצדקת או שלא. אל תשכח שכל עוד שלא חיית איתה, אתה לא באמת יודע את החסרונות שלה. בדמיון דברים מושלמים, בחיים תמיד יש חסרונות, אין מציאות מושלמת. אז אם הגענו למסקנה שלא, אנחנו אומרים את זה בצורה החלטית אבל עדינה, אנחנו לא פוגעים בבן אדם האחר. גם אם הבן אדם היה לא בסדר, הייתה בחורה שאני הרגשתי שעשתה דברים שהיו אסורים, אסורים, וישבנו בדייט והרים את הרגליים ושם את הרגליים לידי על הספה, אז אני נבלתי, מה זה שבחורה שמה רגליים לידי על הספה? זאת אומרת, אני יושב פה, היא יושבת שם, ופתאום הרגליים שלה לידי. זאת אומרת, סליחה, אני בזה, מבחינתי הדייט הסתיים. זאת אומרת, היה ברור לי שאני לא, אני לא מתחתן עם הבחורה הזו. והיא מאוד התלהבה, זאת אומרת, מבחינתה, קשר היה מאוד טוב. וכשניסיתי לומר לה לא, אז התווכחתי. אז באיזשהו שלב עשיתי טעות. אני עשיתי טעות, אני אמרתי לה, תשמעי, אני מחמיר, ואני אתן לך דוגמה, זה שהרגליים שלך פה, אני לא מסוגל, זה לא, אני לא יכול. היא השתמשה בזה נגדי. שנים לאחר מכן, היא הייתה אומרת לבנות, פרנקנטל הזה מחמיר. פרנקנטל הזה ממציא כל מיני חומרות, תיזהרי איפה את שמה את הרגליים בדייט, כי הוא מסוגל להקפיד עלייך. אז הוציאה עליי שם רע. עכשיו, מי היה הראשון שהוציא עליי שם רע? אני. הרבה פעמים בן אדם רוצה להיפרד מהבחורה, לא רוצה לפגוע בה, אז הוא אומר מילה רעה על עצמו. הוא אומר, את בסדר, אני לא בסדר. זה לא נכון, אני כן בסדר, היא לא בסדר. סליחה, זה לא צנוע, זה לא דרך לשים רגליים לידי על הספה. אני מבין, היא לא נגעה בי, בסדר, היא לא עברה על איסור נגיעה, יופי, אבל זה לא בסדר. אז, 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 אז מה אני עשיתי? אני לקחתי את האשמה על עצמי, לא בסדר. אנחנו לא אמורים להאשים את עצמנו. אפשר להישאר בנוטרליות הזו, את בסדר, אני בסדר, אנחנו לא מתאימים. זה לא פגיעה. אני לא צריך לומר שמישהו פה לא בסדר. לא לברוח לפינה הזו, אני לא בסדר, אין סיבה לעשות את זה. זה גם לא אמיתי. בן אדם לא אמור להוציא שם רע על עצמו. אז אני אומר, הרבה פעמים זו טעות שאנשים עושים, אני עשיתי אותה, אני ראיתי גם אחרים עושים אותה. זה לא נכון, אין סיבה לעשות את זה. לא צריך להיות שמישהו לא בסדר כדי שהקשר לא יתאים. נראה לי לא מתאים. עכשיו, הרבה פעמים זה מתסכל את הבנים ואת הבנות, שהצד השני לא נותן הסבר טוב למה זה לא מתאים. הוא לא חייב לך את זה. היא לא חייבת לך ואתה לא חייב לה. עם כל הכבוד, הגעתי למסקנה שזה לא מתאים, אני לא צריך להסביר לך למה. אלא מה? אני לא אהיה בוטה, אני לא אומר לה את זה. אז צריך להיות הדין ולרקוד מסביב ולא לענות. סליחה, אבל לא להתחיל להגדיר אני כזה ואת כזו, אני כזה ואת כזו, אנחנו לא מתאימים בגלל זה וזה. לא, מה זה ייתן לה? זכותה להיות מי שהיא, זכותי להיות מי שאני. הגעתי למסקנה הזו בכבוד. אני כן ממליץ שכאשר קשר מתקדם והגענו לפגישה שלישית, נעשה הערכת מצב. הווה אומר, נגיע לפגישה ובאיזשהו שלב במהלך הפגישה נאמר לה, אני רואה את הקשר כך וכך. הדבר הזה מאוד חשוב. לפעמים יש מציאות שצד אחד מרגיש שהקשר מצוין, הוא ממש מתלהב או היא ממש מתלהבת, הצד השני כבר מהדייט הראשון חושב שהקשר הזה לא שווה כלום, מתלבט, אומר אני אקח עוד דייט, מתלבט, אומר אני אקח עוד דייט. אבל באמת אנחנו בשני מקומות שונים. אחד מהדרכים שממחישים את זה, זה יש משל, שני רכבות, אחת נשארה בתחנה והשנייה התחילה לדהור קדימה. בסדר? זה משל שמאוד מאוד מדגים מה שקורה בדייטים לפעמים. צד אחד זה יכול להיות הבן או הבת, מתחיל לדור קדימה. הרכבת השנייה נשארה בתחנה, לא יצא. הולך עוד דייט, עוד דייט, לא יצא מהתחנה. אז אנחנו רוצים לדעת את זה. אנחנו רוצים לדעת זה לטובת עצמנו, רוצים לדעת זה לטובת הצד השני. לפעמים זה עוזר אם אומרים מראש שהולכים לעשות את זה. זאת אומרת, אם אתה תפתיע את הבחורה, יכול להיות שלא יהיה לה, היא לא תדע מה לומר. בנוסף, אתה צריך להיות הגבר. זאת אומרת, אתה צריך להיות הראשון ששם את הקלפים על השולחן. ותהיה מוכן עם הרבה מאוד קומפלימנטים. כשאנחנו מחמיאים, המחמאות צריכות להיות צנועות. אני לא בא ומתחיל לומר לה על הלבוש שלה, על המראה שלה, על הצחוק שלה, על העיניים שלה. אני לא אמור לדבר על דברים שהם אישיים, על דברים שהם לא צנועים. את זה תשמרו לאחרי החתונה. זה לא הזמן לזה, בזמן של הפגישות. אני לא אמור לדבר על הלבוש שלה ועל המראה שלה. אני אמור לדבר על הבן אדם, על הקשר, על מה שהשאיר אותי בקשר מבחינה ערכית. על זה אני אדבר. אז כשאנחנו עושים הערכת מצב, אנחנו מגיעים לפגישה, שוב, יכול להיות שיועילה אם אני אומר לה מראש, אני מאוד אשמח אם בפגישה הבאה נדבר על איפה הקשר עומד, אני רוצה להביע מבחינתי איפה, כמה טוב זה, אני אשמח לשמוע מבחינתך. אם אתה רק אומר אני רוצה הערכת מצב, אז זה יכול להישמע מפחיד, שאתה בא להכין אותה לקראת סיום הקשר, אז צריך לסגנן את זה נכון. ואז בדייט כן כדאי להביע הרבה דברים חיוביים ולשמוע ממנה איפה זה עומד מצידה. אם לדעתך זה חיובי אבל אתה לא בטוח שזה מאוד חיובי, כדאי גם לומר את זה. זה לגיטימי לומר, יש הרבה דברים טובים, אני מאוד מעריך את הקשר, אני מאוד חושב שיש פה פוטנציאל, אני לא בטוח, אבל אני לא יודע, יש לי עוד ספקות, לא ברור לי. אז יכול להיות שהיא תאמר לך, האם אתה לא חושב שבדייט מספר 3 זה אמור להיות לא ברור לך? אז אתה תאמר, כן, אבל אני מרגיש שלא יודע, אני לא רוצה להשלות אותך. מצד אחד יש הרבה דברים חיובים, מצד שני אני עדיין לא יודע. אז אתה כאילו ממתן את הדברים. אתה גם לא רוצה מצב שהיא מוכנה לחתונה, ואתה מבחינתך לא ברור לך ששווה עוד דייט. זה טוב לעשות הערכת מצב. אני ממליץ דייט 3, דייט 5, אחר כך לפי שיקול דעתכם. כללית כל בערך 3-4 דייטים כדאי. כדאי שנדע איפה אנחנו אוחזים. כשמגיעים לדייט מספר 12, 14, 15, משהו בסגנון הזה, אז יש שלב שכדי שהקשר יתפתח, זה עוזר שאנחנו לא נסכם כל דייט שנפגשים הלאה. יש שלב, אתם צריכים להחליט בעצמכם, כשקשר מגיע לאיזושהי בשילות, שהנקודת מוצא היא אנחנו ממשיכים. אנחנו לא בוחנים כל דייט כן או לא. ולפעמים צריך את הזרימה הזו של הבריאות, שהקשר הוא מספיק טוב, שנראה לי שאנחנו מתקדמים, מפה אנחנו מתקדמים, עד שנגיע להבחנה לכאן או לכאן. האם זה בדייט 15, האם זה בדייט 20, האם זה בדייט 25, לפי שיקול דעתכם. אני אישית סבור שבחור שהוא חוזר בתשובה או גר, לא ראוי שיתחתן בפחות מ-30-40 פגישות. אני חושב שזה טעות שאנשים חושבים שהם יודעים שזה מתאים בפחות מ-30, ו-30 זה המינימום, זה לא המקסימום. אני אישית נפגשתי עם אשתי למעלה מ-40 פגישות, ואני בכל זאת גדלתי בבית עתי והיא גדלה בבית עתי, גדלנו באותה שכונה, הלכנו לבית ספר זה מול זה, שנינו גדלנו גם בארצות הברית גם בארץ, ובכל זאת לקח הרבה פגישות עד שהכרנו, עד שאני הרגשתי בטוח שאני מכיר מספיק כדי להתחתן איתה. יש פה במכון רמים שחולקים עליי נחרצות, כבודם במקומם מונח, זכותם לדעתם, זכותי לדעתי. אני עומד בשלי. תלמידים שבאים ואומרים לי בדייט 18 או 20 שהם הולכים להתארס, אני מבקש מהם שלא יזמין אותי לחתונה, אני לא מתכוון להגיע. אני לא מחזיק מזה. אני חושב שבן אדם מאמר. זה שאתם שומעים על עדות וחסידים שיכולים להתחתן אחרי דייט 1 או 2 או 3, צריך לקחת בחשבון שאצלם קודם כל הוא גדל בבדיוק אותה קהילה כמוה. שנית, רוב הסוגיות שאתם יכולים לדון עליהם בחיים שלהם כבר נקבעו להם מראש. אין פה דיון האם האישה כן תעבוד, לא תעבוד, כמה תעבוד, האם היא הגבר כן יעבוד, לא יעבוד, כמה יעבוד, כן ילמד, לא ילמד, לאיזה סוג חינוך נשלח את הילדים. הסוגיות שהן לב ליבם של החיים שלנו, שבכלל לא ברורות בציבור שלנו. לאן אני שולח את הילדים? האם יהיה טלוויזיה בבית או לא יהיה טלוויזיה בבית? יוצאים לסרטים בחופשות או לא יוצאים לסרטים? האם אנחנו עסוקים בלהתנחל את הארץ, או אנחנו עסוקים בלימוד תורה, או קירוב לבבות? הערכים שלנו הם ברוך השם מאוד עשירים, ויש טווח ענק בגישות לחיים ובדגשים שאנחנו שמים בחיי תורה שלנו. זה בכלל לא ברור מי אני ומי היא. אנחנו נכנסים לפגישה הראשונה על עיוור, וממילא מה שקיים בעולם החסידי או בכל מיני עולמות שרוב החיים כבר מוגדרים מראש, ורק נשאר לבדוק את הכימיה, זה לא החיים שלנו. בן אדם צריך להבין, ובוודאי בן אדם שהוא חוזר בתשובה, אז יש לו עבר עשיר והווה עשיר, ובעזרת השם עתיד עשיר. ממילא יש הרבה על מה לדבר, ואנחנו עוד לא התחלנו להגדיר מה אנחנו בודקים בדייטים. זה בעזרת השם, אנחנו עכשיו נתחיל עם כמה הגדרות, ומפה אנחנו נתקדם בעזרת השם בזמן הבא לפגישות עצמם. אז אנחנו בינתיים דיברנו על פגישה ראשונה, שיחת טלפון אחרי פגישה ראשונה, איך אומרים כן, איך אומרים לא, הערכת מצב, חשיבות להתייעץ עם אנשים אחרים. עכשיו, כסגירה ולקראת הפגישות הבאות, משל למה הדבר דומה? שני אנשים מטפסים הר. הרגל ימין שלו קשור לרגל שמאל שלו. רגליים קשורות יחד. ואנחנו מטפסים את ההר. ואיך שאנחנו מטפסים את ההר, אנחנו רואים אבנים שמתחילים להתגלגל לקראתנו. פעם אבנים גדולות, פעם אבנים קטנות, אבל בקצב שאנחנו יכולים לזוז ימינה או שמאלה, כדי שהאבנים לא ידרסו אותנו. עכשיו הכל מצוין, אין שום בעיה שנעלה בהר יחד. למרות שהרגל ימין שלי קשורה לרגל שמאל שלו, והאבנים באות לקראתנו, אנחנו מסתדרים בסדר. למה? כי כל פעם שאבן באה, אנחנו מחליטים נזוז ימינה או נזוז שמאלה, ואבן לא דורסת אותנו. מתי מתחילה להיות בעיה? כאשר אבן מגיעה, ואני אומר בוא נזוז שמאלה, והוא אומר בוא נזוז ימינה, באותו רגע מתחיל להיות סכנה. הנמשל, אתם הולכים לפגישות, ואתם לא יודעים מה הולך לקרות בחיים. אתם לא יודעים האם יהיו קשיים בפרנסה, האם יהיו קשיים בחינוך, האם יהיו ילדים עם צרכים מיוחדים, האם יהיו קשיים בבריאות, האם יהיו קשיים עם ההורים, עם השכנים, עם הבית כנסת, איפה הקשיים יצוצו? האם פתאום לא יהיה פרנסה? האם פתאום יהיה קשיים מול המעסיק? האם פתאום יהיה לכם הצעה שתצטרכו להחליט האם אנחנו נוסעים לחוץ לארץ שנתיים? יכול להיות שצבא הגנה לישראל יאמר לכם, אם אתה הולך אתה יכול להציל את המדינה, אנחנו חייבים מישהו שיהיה שם שיבין את ה-F-16 הבא שמוכרים לנו, ורק אתה תוכל לעשות את זה. יש לי חבר ששולחים אותו עכשיו ללמוד כל מיני חוכמות גרעיניות בשביל המדינה. כן נוסעים לחוץ לארץ? לא. מה עם החינוך של הילדים? רגע, מה יותר חשוב? לעזור לכלל או החינוך של הילדים? אז הילדים שלנו יגדלו בחוץ לארץ ואין שם חינוך טוב? או אולי הזוגיות שלנו פחות חשובה? אתה תטוס לחוץ לארץ ותגיע הביתה פעם בשלושה שבועות, וזה יהיה הקרבה שלנו בשביל עם ישראל. שאלות קשות. אז מה אנחנו בודקים בדייט? נמציא את כל הדוגמאות האלה ונתחיל לדון בהם? לא. מה שאנחנו בודקים בדייט זה שהסולם הערכים שלנו מקביל. כדי שכאשר האבנים יבואו לקראתנו, האבנים הם השאלות, הם ההתמודדויות של החיים. בחיים יש התמודדויות, אין חיים בלי התמודדויות. אבל אתה לא יודע מה הם יהיו. אז איך אני יודע אם אנחנו נסתדר יחד בחיים? אני יודע אם בראונו שהסולם העדיפויות שלנו הוא מקביל, הוא שווה ברוב הדברים, אז אני יודע שכאשר תעלנה שאלות בחיים שלנו, נגיע לאותן מסקנות. כי אנחנו מסתכלים על החיים באותה דרך. לומר שאנחנו בראונו את כל הסיטואציות, אנחנו כבר דנו איזה ילד נשלח לאיזה תמות תורה בגיל 17, איזה מכינה, בגיל 12 איזה תמות תורה, אני יודע כבר איזה חטיבה אני שולח. זה לא אמיתי, אין לך מושג איפה תחיה, אין לך מושג איזה פרנסה יהיה לך, אין לך מושג איזה קשיים יהיו לך, אתה לא יודע. אז מה אני בודק? אני בודק שכאשר האבנים של החיים, האתגרים, ההתפשרויות שהם חלק מהחיי אדם באות לקראתנו, אנחנו שווים. אז מה שאנחנו צריכים לברר זה איך אני בודק כזה דבר, איך אני בודק את הסולם הערכים שלי ושלה, איך אני בודק מה חשוב לנו. על זה בעזרת שם נדבר במפגש הבא, על ערכים, על שאיפות, על אמונות ודעות, על איך מתייחסים לשאלות. האם כאשר בחורה אומרת הכל טוב ויפה אבל חשוב לי ללבוש מכנסיים, זה סיבה לעצור את הקשר? מה אם היא אומרת קשה לי עם הכיסוי ראש, זה סיבה לעצור את הקשר? אמרנו שבדייטים אנחנו, בלימוד שלנו, אנחנו לא עסוקים בצד ההלכתי, מה הלכה אומרת נכון. אנחנו עסוקים בשאלה מי מתאים לי. זו שאלה לגמרי אחרת. יכול להיות שגם אני עדיין לא במקום שאני רוצה להיות. אני מקווה שאני עוד לא במקום שאני רוצה להיות. אני מקווה שאני עוד גדל ועוד יש לי שאיפות. אז אנחנו נדבר על איך אנחנו בוחנים את הדברים האלה במהלך הפגישות, כדי לראות אם אנחנו תואמים. כי ודאי שהצד של הכימיה הוא מאוד מאוד חשוב, אבל יש גם צד טכני פרקטי, הצד של הערכים של הבניין הבית, הצד הדתי, הצד הערכי, שהוא ודאי חלק מאוד מאוד משמעותי בקשר, שגם אותו אני צריך לבדוק שאנחנו תואמים בו. ובזה בעזרת שם אנחנו נמשיך זמן הבא. אני לא רואה שיהיה לנו עוד הזדמנות זמן הזה, אז בעזרת שם מי